שלום וברכה, פרשת ויקהל. ובפרשה הזאת אנחנו, כמעט אפשר להגיד שזו פרשה אומנותית. פרשה שכל כולה עוסקת באומנות. יש לנו במרכז הפרשה את הדמות של בצלאל, שהוא האומן הגדול שיוצר אומנות של קודש, אומנות רוחנית, פנימית כזאת, שבסופו של דבר אבל בא לידי ביטוי במראה ואסתטיקה וכלים שאפשר לגעת בהם, למשש אותם בידיים. והעבודה הזאת של בצלאל אולי מאפשרת לנו פעם אחת לנסות לברר איפה התורה פוגשת את האומנות, איך כל עבודת האומנות נראית בעיניים של תורה, בעיניים של הראייה היהודית, כי על פניו נראה שהעסק הזה מאוד מתוח. שהרי למשל אחת מעבודות האומנות הבסיסיות היא הפיסול, ואנחנו פוגשים את הפיסול באופן מאוד חריף, באמירה מאוד נוקבת וקשה בעשרת הדיברות, פעמיים לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר שנא השם אלוקיך. אז אם נדבר על אומנות של פיסול ואומנות של צילום, אנחנו מקבלים שתי אומנויות שנתקלות ממש בנראה כך, בתגובה חריפה של התורה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר שנא השם אלוקיך. ואנחנו גם יודעים שיש איסור למשל לעשות פיסול של פנים של אדם על פי ההלכה. גם את זה צריך להבין. מצד אחד התורה היא תורת חיים והיא רוצה לתת מקום לכל כוחות החיים. חלק מאוד מרכזי בכוחות החיים שלנו זו האמנות. והתורה כאילו שמה מעצור מאוד נוקשה מול אומנות מרכזית כזאת. אפשר גם לראות שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על אומנות בחיים, מחפשים בעולם האומנות אנשים יראי שמיים, אנשים שהם אנשי תורה שהם יוצרים, יש, ולאחרונה יש יותר, אבל באופן כללי במהלך תקופות של שנים רבות, אנחנו לא ממש מוצאים את הדבר הזה. כי אנחנו פוגשים באומנות סוג של התפרצות, חופש. תמיד האומנות מדברת בשם חופש היצירה וחירות האומן, חירות המשורר, היכולת ליצור בלי גבולות, בחופש מוחלט. והתורה היא בעד חירות, אבל חירות כזאת שמחוברת לריבונו של עולם ולא חופש מוחלט. ושוב השאלה, אז מה היחס של התורה לאומנות בכלל? לאומנות, לספרות, לשירה, לציור, למחול. איפה אנחנו יכולים לבטא את הכוחות הללו על פי רוחה של תורה, אם בכלל? מעניין שבית הספר לאומנויות נקרא בצלאל, על שם בצלאל מפרשת השבוע, אותו אומן גדול שהוא יצר את כלי המקדש, הוא רוח ההשראה כביכול המוסד הזה בצלאל, גם זה היה מעורר מחשבה. אז איפה התורה? התורה עם האומנות. התורה מתנגשת עם האומנות. התורה עסוקה בלצנזר את האומנות. איך התורה מתייחסת לזה? אפשר לראות הרבה פעמים שיוצרים דתיים, הם יוצרים תחושה כזאת שהם יוצרים מטעם. כלומר, הם מביאים דיבור מאוד ברור מראש, מה המסר, מה צריך לומר, מה נכון, יש הטובים, יש הרעים, דברים מאוד מאוד ברורים ומדויקים, וכמעט כל אומן יאמר לך, אז האומנות כבר שהיא קשה לקבל אותה, כי היא לא חופשית, היא לא משוחררת. ומצד שני, כשלא יוצרים איתם, יוצאת הרבה פעמים, כמעט אפשר לומר, זוהמה אומנותית. כלומר, איזה אומנות שהיא בוטה, שאני פעם הלכתי לבית גבריאל בצמח על חוף הכינרת, והייתה שם תערוכת צילומים, תערוכה אומנותית של צילומים. הגעתי, אני מסתכל מתוך סקרנות ועניין, ואני רואה שזו תערוכה שהמכנה המשותף שלה הוא שריפת כל הפרות הקדושות, או כל מה שקדוש בעיניים יהודיות, לא בעיניים הודיות, שמקדשות פרות באמת. ואגב, פרות, אחת התמונות שם שצולמה, מכילה, זו פרה מניחה תפילין. אומן, יש לו אמירה, אמירה חופשית, אמירה שהיא משוחררת, ובתוך האמירה הזאת הוא יוצר את הדבר הזה. וזה חלק מהסיבה שהרבה אומנים שרוצים ליצור מתוך אמונה, הם נבעלים, עוצרים, בודקים את עצמם, ולפעמים אינם יוצרים בעצם כמעט בכלל, או יוצרים באופן מאוד, מאוד מוגבל, מאוד זהיר. נכון לאומנות, זה נכון לספרות. אנחנו נראה הרבה פעמים בספרות שהיא ספרות מאוד ברורה, מוגדרת מראש, לא עוסקת בהרבה רבדים של החיים. והנה עוד דבר שכדאי שנברר אותו, והוא, אם האומנות רוצה לגעת באופן מאוד חד, ברור, באומץ, בכל רבדי החיים, ואי אפשר כל כך לגעת בכל מיני חלקים של החיים, אז האם בכלל יש טעם לאומן דתי, לאומן מאמין ליצור? מעניין לפגוש התייחסויות של הרב קוק לאומנות, מפני שדווקא הזמן שהוא בו מדבר בו על אומנות, זה זמן שעם ישראל חוזר הביתה, חוזר מהגלות, מתחיל לחזור מהגלות, מתחיל לחיות מחדש, להפוך להיות לעם מחדש, עם כוחות חיים שמתחדשים בו. אחת הבשורות, אגב, שהרב קוק עצמו ראה, הוא כתב על זה אפילו מאמר, הוא נאם, כן, בפתח, בחנוכת, חנוכת בצלאל, חנוכת המקום הזה שאמור ללמד אומנות, ללמד כישרונות, יצירות בתוך עם ישראל. אני מעריך שכמעט לא היית מוצא היום רב שיעמוד בפתח בצלאל וינאם נאום חוצב להבות, כמה זה נפלא, טוב ונהדר, והרב קוק דווקא עמד שם. והוא, ומה שהוא כותב, מה שמופיע בספר מאמרי ראייה, היום מי שרוצה לראות, הוא כותב מאמר על כך, שכשהוא מדבר במובן הפרטי ואחר כך במובן היותר רחב, כשהאדם רוצה ליצור, זה אומר שהוא כבר בריא בנפשו. שכוחות החיים שלו מתחילים להופיע, להתגלות, להיחשף, לצאת החוצה. הוא מתאר שם איזו ילדה, קורא לה שושנה, שהילדה הזאת חולה ולא מתפקדת והיא אנמית, וכולם דואגים שאולי היא בעצם לא תוכל להמשיך לחיות וכו'. ודווקא סממני הבריאות הגדולים של אותה שושנה, זה סימנים של יצירה, של אומנות, של שירה, של החלק הזה. מה הרב הוא קודם כל מבחינת קריאת כיוון בסיסית בא ואומר שיצירה היא ביטוי של חיים, כוחות חיים. אני חושב שכל מי ששייך לעולם של יצירה אומנותית מכל סוג שהוא, אם זה בכתיבה ואם זה בציור או כל פיסול וכו' וכו', כמעט כל אומן שתשאל אותו למה יצרת יצירה מסוימת, הוא יאמר לך כי לא יכולתי שלא. כי היצירה ישבה לי פה, כי הייתי חייב לגלות אותה. וכמו שיש לנו מילים לפעמים שחייבות להאמר, הם יאמרו מתישהו, אפשר לחסום אותם, אפשר לחנוק אותם, אפשר, אבל הדבר הזה חייב להתגלות בסופו של דבר, יוצר הוא עדיין כוחות חיים כאלה שמשוועים לצאת החוצה. אז זה סימן של בריאות, זה סימן של בריאות כוחות חיים של האיש הפרטי, עם שמייצא, מגלה בתוכו יוצרים ויצירה, זה ביטוי של כוחות חיים. ובמובן הזה אני אומר גם בית מדרש שמסוגל להוציא מכוחו יוצרים, זה אומר שזהו בית מדרש חי, עם תורה שהיא לא תורה מופשטת, אצילית, שמנותקת מהחיים, אלא תורה שמפיחה כוחות חיים, כוחות יצירה, כוחות של תנועה. ובכל זאת, כנראה שצריך לתת את הדעת, מה האמירה הייחודית של התורה ביחס ליצירה. יש הקדמה מופלאה שכותב הרב קוק לספר שיר השירים שכתב שלמה המלך. אותו שיר השירים שעליו פולמוס מאוד גדול, איך להתייחס אליו. כי מי שקורא את שיר השירים בעיניים רגילות, הוא מוצא שם כתיבה, שהיא לא בדיוק כתיבה דתית, היא נראית כתיבה מאוד חשופה, מאוד לא צנועה, בכל מה שמתרחש בין איש לאישה, בתיאורים כאלה ואחרים. לפעמים אנשים שלא רגילים בשיר השירים, יושבים בבית הכנסת, אבא ליד ילד, ויש איזו אי נוחות כזאת מהמילים שנקראות שם ביחד, כי זה לא מילים אפילו שמדברים בבית. ובאמת הספר הזה עורר פולמוס מאוד גדול. ואומרת הגמרא, עד שבא רבי עקיבא, ואמר שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. מה רבי עקיבא הצליח לראות ביצירה המופלאה הזאת של שלמה המלך? קודש קודשים. והרב קוק מנצל את התפיסה הזאת של רבי עקיבא בשביל להתבונן על יצירה, יצירה של קודש ויצירה בכלל, על מקום האומנות בעיניים של תורה. הוא פותח ואומר שם, והאמת שלפני שאני מזכיר את הציטוט משם, אני אומר שזה ציטוט שעבר שינוי בידיו של הרב צבי יהודה. במקור הרב קוק כתב, הספרות, הציור והחיטוב נועדו לגלות, להופיע את כל מרחבי הרוח שגנוזים בנפש האדם. כלומר, הוא דיבר על כל מרחבי האמנות. הציור, צייר, החיטוב, פסל, הדבר הזה שנאמר עליו, לא תעשה לך פסל, הפיסול. והספרות, הציור והחיטוב, כלומר, ספרות שזו אמנות כתובה, ציור, אמנות מצוירת וחיטוב, אמנות של פיסול, על כל אלה אומר הרב קוק שיש להם תפקיד בעולם. והם נועדו להוציא לאור, לגלות מנבחי הנפש, מעולמו הפנימי של היוצר, לגלות את הסודות הפנימיים והרוחניים שיש לו. והוא אפילו ממשיך ואומר שם, שעד שלא יתגלו כל האורות הפנימיים הללו, כל נבחי הנפש הרוחניים, כל ההיבטים הקדושים הללו שנמצאים במרתפי הנפש האנושית, לא תשלים האומנות את משימתה על האדמות. ובעצם הוא אומר שהיא לעולם לא תשלים את משימתה על האדמות, כי אנחנו בתוכנו יש איזה אין סוף כזה שחייב להתגלות, והאומנות תגלה אותו. והיא תגלה אותו לא בדיעבד, אלא בעיני הרב קוק לכתחילה, כי זה תפקידה, כי היא חייבת לגלות את הכישרונות הללו, את כוחות הנפש הללו. אלא שאומר הרב קוק, וזה המשפט שבוודאי המעורר תרעומת מאוד גדולה אצל כל האומנים החופשיים היוצרים, אומר הרב קוק, מובן הדבר, שרק את אותם דברים שגילויים מבשם את המציאות צריך לפתוח. ויש כוחות כאלה שקבורתם, תיקונם הגדול. כלומר, מה שיאמר היום, מה שיקרה היום בצורה בוטה, הצנזורה של האומנות, אומר הרב קוק, אומן צריך ליצור צנזורה עצמית. צנזורה עצמית זה אומר שלא כל מאוויי הנפש ראויים להיחשף ולצאת החוצה. לא כל כוחות הרוע. אדם יש לו עכשיו איזו שנאה גדולה, הוא רוצה להרוג מישהו. האם זה המקום לכתוב על זה שיר? זה נכתב, אנחנו פוגשים דברים כאלה ואחרים. זו לא משימת האומנות. כלומר, בניגוד לתפיסה המקובלת על האומנות, שהאומנות נועדה לגלות הכל, והרב קוק נועם, אומנות, תקשיבו למילה אומנות, אומנות מלשון אמונה. אומנות נועדה לחשוף, לגלות נבחי נפש, להתבונן על המציאות בעיניים מיוחדות, בעיניים של אומן, ליצור יצירות, ויצירות כאלו שבסופו של דבר הם מאפשרים לעולם לקבל כוחות, לקבל טוב, ולא לפתח באופן חופשי ומשוחרר כל רוע וכל כוח. עכשיו אני רוצה להרכיב את זה. כי מה שאמרתי עד עכשיו בשם הרב קוק ייראה כאילו בעצם גם זו אומנות מטעם. ספרות מטעם, תכתוב שצריך לעשות מצוות ולהתנהג יפה, תכתוב שמי שמתנהג לא יפה הוא לא בסדר, ושוב נקבל אומנות בשחור לבן, ובזה נגמר העניין. זה לא כך. מפני שאומן, שהוא באמת איש אמונה, הוא בהיותו אומן, הוא יודע להסתכל על החיים בצורה ייחודית, אחרת, שונה, מורכבת מהראייה הרגילה. הוא יודע גם לבטא את הראייה המורכבת שלו, את הזווית המיוחדת שבה הוא תופס את החיים, את בני האדם, את הלכי הנפש. הוא יכול לכתוב על דברים לא פשוטים, הוא חייב אפילו לכתוב על דברים לא פשוטים, על התמודדויות. הוא חייב לדבר על נבחי הנפש הלא פתורים. שאלה מאיזה מבט אתה כותב. כלומר, האם יצירה היא להוציא החוצה את כל המאוויים הרעים ואת כל כוחות הנפש המלוכלכים, וזה יצירה? או שיצירה היא היכולת לגעת בעמק, למשש את הדופק של כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, גם במקומות הכמוסים והסמויים, בעדינות, בצניעות, ולצאת לאיזו דרך של התמודדות. כשהאדם מתבונן ביצירה שלך, האם הוא מתמלא ייאוש ועצלות ותסכול ואכזבה מכל מה שיש כאן? אם כן, יצרת אומנות, אבל היא לא אומנות של אמונה, היא אומנות מייאשת, אומנות של תסכול. או שנגעת באומץ, גם בקושי, גם בדברים המסובכים, אבל שלחת בתוך הקושי הזה, בתוך המורכבות הזאת, שביבים של תקווה, ניצוצות שמהם אפשר לפתוח משהו חדש. זאת השאלה. זה נכון שאי אפשר להגיד לאומן, תיצור כך או תיצור אחרת, אלא אומן הוא אדם שבנה בעצמו כוח אמונה מיוחד שדרכו הוא מסתכל על החיים ועל המציאות, על כל המתרחש, על עולמו הפנימי, על העולם החברתי, ובאופן טבעי הוא משוחרר, הוא יוצר באופן הזה. לא מדובר על אומן שהוא עכשיו רוצה ליצור כוחות של יצרה, והתורה אומרת לו, לא, אתה עכשיו תיצור אחרת. אז הוא לא אומן, הוא לא חופשי, הוא לא יוצר, הוא לא פועל באופן רגיל. אולי סמל הדבר הזה, זה האיסור הזה שלא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר שונא השם אלוקיך. מה, למה הוא שונא את הפסל? אגב, הדברים שאני אומר עכשיו, המקורם דווקא, אני לא יודע אם זה המקור, כי יש לזה מקורות קדומים, אבל מי שכותב על זה בצורה מופלאה הוא דווקא הפסל, היוצר אגם, והוא כותב את הדבר הבא. מה זה הפסל ששונא הקדוש ברוך הוא? את מה הוא שונא? הוא שונא את ה... מציאות הזאת התקועה והסגורה. מה זה פסל בדרך כלל? פסל זו יצירה על פניה שהיא תקועה במקום. היא לא יכולה להתפתח, היא לא יכולה להתקדם, היא לא יכולה לסגת אפילו, היא לא יכולה להשתנות. היא תקועה. היא עומדת במקום בלא לזוז. התחליף של ריבונו של עולם היה אלילים ופסלים. כלומר, העולם השתחווה למציאות כזאת שהיא מציאות תקועה, שאין לה חיים, אין לה תנועה, היא לא משפיעה על המציאות, היא פסל, היא דבר שתקוע במקום. הוא כותב שם גם שכאשר אומן עסוק בראיית המציאות באופן תקוע, סגור, חסר תקווה, חסר יכולת שינוי, חסר חיות, תוקע את הדבר בתוך גבולות ומסמרות, זה נגד כל רוח התורה. ואכן זה כך. הרב קוק כותב דבר דומה לזה, על האיסור לפסל פנים של אדם. למה לא לפסל פנים של אדם? אומר הרב קוק, כי מעין האיסור לפסל כביכול את הקדוש ברוך הוא, להכניס את אלוקים לתוך אבן, להגשים אותו, להגביל אותו, לתקוע אותו במקום שהוא חסר תנועה, מעין הדבר הזה נאמר גם על בני האדם. בני האדם הם אינסופיים. יש לנו חלק אלוקא ממעל, בתוכנו יש לנו נשמה גדולה, יש לנו כוחות אדירים שקשה להגביל אותם ולתאר אותם. וברגע שאתה חוקק אותם באבן ולא מאפשר את זוזה מרגע זה, עצרת. לכן יש הרבה אומנות היום שהיא אומנות בתנועה, אומנות של מצגות, של תנועה, של שינוי, של כל הדבר הזה, הוא כבר התפתחות, הוא כבר לא הפיסול התקוע במקום. בעצם האומן, בכל כלי יצירה שהוא יבחר, השאלה הגדולה, איך הוא יביא לידי ביטוי את העולם שהוא מתבונן עליו. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביצירה, גם כמי אנשים שרוצים ליצור וגם צרכני אומנות, אחד הדברים שאנחנו מבקשים מהאומנות, זה שהיא תאפשר לנו לראות דברים כפי שאנחנו לא רואים ביום יום. דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם עד הסוף. חוכמה גדולה לפעמים של צלם, זה לדעת לצלם את הדבר שאנחנו עוברים לידו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ולצלם אותו, לשים עליו פוקוס כזה שפתאום יראה לנו איך הדבר הזה נראה באמת, איך הדבר הזה תופס מקום בתוך חיינו. זו חוכמה של צייר, זו חוכמה של פסל, זו חוכמה של סופר, היכולת להסתכל על דברים שאנחנו נראה אותם אולי אלף פעמים ולא יעשה לנו שום רושם, ופתאום לראות אותם אחרת. וככה כשאני אומר את זה, נזכר לרגע ברבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה אומן דווקא במובן הרגיל, אבל יש את הרגע שבו רבי עקיבא חוזר הביתה ממסע עם העדר של המעביד שלו, בן כלבא סבוע, ועם העדר הוא מגיע למעיין. הוא מסתכל על המעיין הזה, הוא מסתכל על הנחל שיוצא מן המעיין, והנחל שוחק אבנים, ובא רבי עקיבא ואומר, אבנים שחקו המים, כלומר, המים שחקו את האבנים, זו הכוונה, ואם אפשר, אם יש כוח במים לשחוק אבן, יש כוח במי התורה לשחוק את לב האבן שלי בגיל 40, להתחיל מחדש משום מקום. תשאלו את עצמכם כמה פעמים עבר רבי עקיבא עד אותו יום ליד הנחל הזה. כמה פעמים בחיים שלו הוא ראה מים ששוחקים אבנים. עשרות, מאות, אולי אלפי פעמים, הוא כבר בן 40. כמה פעמים יצא לכל אחד מאיתנו לראות כל מיני תהליכים טבעיים רגילים ולא לתת להם את הדעת. אבל היה רגע מכונן שבו רבי עקיבא הצליח לראות שזה לא סתם מים ולא סתם אבנים, אלא יש פה וצריך ראייה מאוד סבלנית, יש פה תנועה ששוחקת אבן תנועה. יש פה מיצג אומנותי שיצר הקדוש ברוך הוא בעולם, שיש לו פרשנות מאוד עמוקה, מיצג על כוח המים לשחוק את האבן החומרית הזאת, מיצג אומנותי שאלף פעמים ראה אותו רבי עקיבא, אבל הפעם האלף ואחד היא הפעם שהפכה את כל חייו של רבי עקיבא. זאת אומנות, היכולת לראות את הרגיל, את המובן מאליו, את החברה, את התנהלותה, את הדברים שכבר ליבנו גס בהם, להיות מסוגלים לצייר אותם לצרכן האומנות, לצייר אותם, לכתוב אותם, לשיר אותם, להראות אותם, לצלם אותם בזווית שעוד לא נראתה. זווית כזאת שנוגעת ומחלחלת לתוך נפשו של האדם פנימה. אומנות כזאת היא אומנות שלא זו בלבד שהתורה לא מתנגשת איתה או מתנגדת אליה, אלא היא קוראת לה. זו אומנות מתבקשת. פרשת ויקהל פקודה, ואפשר להוסיף לזה בשקט לגמרי את תרומה ותצווה. ארבע פרשיות של אומנות, ומייצגי האומנות הכי עמוקים והכי גדולים מופיעים בבית המקדש. אבל האומן הזה שיצר אותם בצלאל, הוא אומן שהייתה לו רוח גדולה. הוא יכול היה להכניס רוח גדולה לתוך המיזמים הגשמיים הללו לכאורה. וכתוב שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו מהם שמיים וארץ. כלומר, היה לו איזה מעוף כזה, איזו ראייה רוחנית מאוד גדולה, ידיעה איך בדיוק היצירה הזאת תשמש לארון, וזה לשולחן, וזה למנורה, ואיך נכון בדיוק שהמנורה תהיה. ומצד אחד הוא מקבל ציוויים מהקדוש ברוך הוא, ומצד שני הוא מוגדר כאדם חכם לב, כאומן מיוחד שיודע לקחת את הציוויים הגדולים והניסיים, ולצקת אותם לתוך החומר, לתוך העולם המעשי שלנו. נדמה לי שאפשר היום לומר בצורה מאוד אופטימית, מאוד חיובית, שהעולם מה שנקרא הדתי, או נראה לי יותר טוב לקרוא, העולם המאמין מתחיל להיות קשוב לאתגר הזה. אחרי שנים רבות שבהם רוב העולם הדתי לא יצר אומנות, אבל הוא צרח אומנות, ואז נוצר פער מאוד גדול בנפש בין עולמו לבין היצירות שהוא צורך. כמה אנשים לומדים תורה ביום וקוראים ספרות שהיא מדברת ממש ממש ברוח אחרת לגמרי בלילה, מפני שזו הספרות שיש. כמה אנשים שאוהבי האמנות, הם הולכים לראות את היצירות שיש. והיום, אני חושב בשמחה רבה, אפשר לומר שיש כבר אומץ ליצור באופן כן, באופן עמוק, באופן משוחרר ומדויק, מתוך לבבות של אמונה, מתוך לבבות שהם מסוגלים לראות את העולם אחרת, אחרת מרוב בני האדם, אבל גם אחרת ממה שהעולם נטול האמונה רואה. לראות את העולם שלנו בעיניים של בני האדם מאמינים, וליצור את זה, ולשחרר את זה. וזה המחול, והשירה, והיצירה, והספרות. ויש רק לקוות שהדבר הזה ילך ויתפתח, ואנחנו כולנו נזכה לאורות הגנוזים הללו שמתגלים באומנות היהודית. שלום, שלום.